שיר חנוכת הבית לדוד, ארום ממך, אדוני, כדלידני, ולא שימחת ריבי לי. אדוני, לא הישיבת אליך ותרפאיני, אדוני, העלית מנשאול נפשי, חיתני מיור דיבור. זמרו לאדוני חסידיו, עודו לזכר קודשו, כרגע ואחור, חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר עינה. בדרך כלל, כשאדם ניצול מאיזה פיגוע, מאיזה רעידת אדמה, מתאונה, כשקורה משהו, אדם שהיה מתחת להריסות כמה ימים, דבר ראשון, אדם רואה שיוצא חי מהעסק הזה, אז אדם אומר, אין לי תמין שאול נפשי, ברוך השם, נשארתי בחיים, חייתני מיור דיבו. אחרי שאתה רואה שלא קרה שום דבר, אחרי שמתברר שהבן אדם לא שבר, לא יד ולא רגל ויצא שלם, אומר ברוך השם, שיבתי אליך ותרפאי, ברוך השם, דאגת גם לרפואה שלי, אני לא נחבלתי. אחר כך חוזר למסלול של החיים, אומר ברוך השם שאני לא שמחת אויבי לי, לא היה מי שישמח על המפלה שלי. שלב יותר מאוחר, הרוממך השם כדליתני, אדם מגיע לרוממות בשלב יותר מאוחר. וכאן בפרק הזה הדברים הולכים בסדר הפוך. הדבר הראשון שדוד המלך אומר, הרוממך השם כדליתני, הרגשת הרוממות היא עומדת בתחילה. מה פירוש הדברים? חז"ל אומרים, הרמב״ם מביא את זה בהלכות בית המכירה, כותב שאפשר להוסיף על העיר ועל העזרות, אפשר להוסיף על ירושלים, על פי מלך ועל פי נביא ועל פי אורים ותומים, וסדר הדברים, אומר הרמב״ם, כיצד מוסיפים על העיר, עושים בית דין שתי תודות, לוקחים לחם חמץ שבהם, הולכים בית דין אחר שתי התודות, שתי התודות זו אחר זו, עומדים בכינורות, בנבלים ובצלצל, על כל פינה ופינה ועל כל אבן ואבן שבירושלים, ואומר, הרוממך השם כדליתני. זאת אומרת שהפרק הזה מתייחס לירושלים, וכשמדובר על ירושלים, באמת ההרגשה הראשונה שיש, זוהי הרגשת הרוממות, הרוממך השם כדליתני. בפי תושבי שעלבים, היום הזה נקרא יום ירושלים ויום שעלבים. זה כשהגעתי הנה זה קצת צרם לי, מה השידוך הזה ביחד, יום ירושלים ויום שעלבים. אבל מי שמכיר את ההיסטוריה של המקום הזה בזמן מלחמת ששת הימים, כשמצאו אחר כך במשרדים של הצבא הירדני את פקודת המבצע, הצבא הירדני נצטווה לכבוש את המקום הזה ופשוט להרוג, להשמיד ולאבד מתח ועד זקן, להרוג את כולם. זו הייתה הפקודה שהצבא הירדני קיבל. זו הייתה הרגשה של אנשים כאן, מדבר כזה הם ניצלו, אבל מתברר זה לא רק האנשים כאן, אלא זו הייתה הרגשה בכל הארץ, בציבור בארץ לפני מלחמת ששת הימים, שמי יודע מה הולך להיות כאן. אני זוכר ועד היום מהדהדים באוזניי הפרקי תהילים שבישיבה, אז הייתי בבית וגן, בישיבת כל תורה, אותם פרקי תהילים, הזעקות שנמשכו שלושה שבועות, אותו פרק, שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יאימיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. עד היום המנגינה של רב אלחונן, זוכר אותו, המנגינה שלו עם הפרקים האלה זה מהדהד לי באוזניים, ואני יודע את הפרק הזה באלפי, פשוט משלושה שבועות של שלוש תפילות, וכל פעם פרק ארוך כזה, והשליח ציבור אומר אותו מילה במילה. המצב רוח בארץ היה ירוד מאוד. אחת הבדיחות המפורסמות, הבדיחות השחורות, אחת הבדיחות שהיו מפורסמות כאן, שאנשים עזבו את הארץ, ששמו שלט בשדה התעופה לוד, שהאחרון שיצא שיחווה את האור. אז כדי כך, קרובים בחוץ לארץ שלחו כאן מברקים, תשלחו לנו את הילדים, תוציאו אותם, שלא יישארו כאן. ואני חושב שאחד הדברים שמאוד ביטא את החרדה שהייתה כאן, וזה את אותו נאום מפורסם של ראש הממשלה אשכול, שאני שמעתי אותו בזמן ששידרו את זה ברדיו, הוא נותן נאום לאומה ומתחיל לגמגם. פשוט התחיל לגמגם בשידור חי. וכשעם ישראל שומע את ראש הממשלה שהוא מגמגם ולא יודע מה לעשות, זה לא הוסיף למצב הרוח. ואני זוכר אז ויכוח שהיה בין אבא שלי הרי כפרת משכבו ובין הרב של שכונת גבעת מרדכי בזמנו, הרב שיינפלד, היה יהודי שהגיע מחוץ לארץ, יהודי שעבר את השואה, ומה יהיה, מה יהיה. ואני זוכר שאבא אמר לו, יהיו פה דברים גדולים. של אבא, תצל הדברים של הרב קוק, שבזמן שיש מלחמה בעולם מתעורר כוחו של משיח. ואם יש, ואם עם ישראל עבר את השואה והגיע ונוסדה מדינת ישראל, אז דבר כזה הולך לקרוא כאן, משהו גדול הולך לקרוא. בתחילת המלחמה אף אחד בכלל לא חשב שנלחמים על ירושלים. ירושלים לא הייתה בתכנון, ובדיעבד מתברר שלא רק שלא הייתה תוכנית לכבוש את ירושלים, אלא אפילו תוכנית מגירה לכבוש את ירושלים לא הייתה. זה עד כדי כך היה רחוק. שלחו שליחים, שני שלוחים שלחו לחוסיין, שהיה מלך ירדן, שלחו לו, אנחנו לא רוצים, אל תפתח במלחמה, אל תעשה שום דבר, אין לנו שום דבר נגדך. וחוסיין לא שמע על הדברים האלה ופתח במלחמה. אז הערבים עוד היו ערבים, היו עם הבלופים שלהם. נאצר במצרים שלח לו שהוא עוד מעט הוא כבר קרוב לתל אביב, ושחוסיין יפתח במלחמה, ו... הוא שלח את זה אחרי שכבר חיל האוויר שלו לא היה, לא נשאר ממנו אפר ואפר, כשצהל השמיד תוך 3 שעות את כל חילות האוויר של ארצות ערב. ירושלים נגררה לתוך המלחמה הזאת בצורה בלתי מובנת. זה לא היה מתוכנן בכלל. מצד הירדנים זה הייתה פשוט טעות. הם אפילו היו צריכים, הם מכירים אחד את השני, הם יודעים שהם מספרים סיפורים אלף לילה ולילה. אז חוסיין היה צריך לבדוק אם הדברים שהוא אמרו לו זה נכון, שמדינת ישראל קורסת. והוא לא עושה את זה, זה ממש מעט השם הייתה זאת. וכך אנחנו מצאנו את עצמנו, או ממך השם כדיליטני בתוך ירושלים. סיפר הרב גורן, בהקלטה שהיום, רק היום קיבלתי אותה ושמעתי אותה, מי שרוצה זה נמצא בתיבת דואר של שיעור ד', אפשר לקחת את זה משם. הרב גורן מספר, 5 שנים לפני מלחמת ששת הימים, הוא התבקש לתת שיחה בימים נוראים בחטיבת גולני. אומר הרב גורן שהוא דיבר איתם על חשבון הנפש, כל אחד צריך לעשות לעצמו חשבון הנפש, ואומר הרב גורן, וגם צה"ל צריך לעשות חשבון הנפש, כי אחת המטרות של צה"ל זה לכבוש את ירושלים ולכבוש את העיר העתיקה, וצה"ל לא עושה את הדברים האלה. הדברים האלה כמובן עשו מהומה שם, הגישו נגד הרב גורן תלונה לשר הביטחון, אבל מי שהכיר את הרב גורן הוא לא פחד, מאף אחד הוא לא פחד, ממש מאף אחד הוא לא פחד, עשה מה שהוא רצה בכל מקום, הוא יצא מזה בשלום. אחר כך פגש אותו מוטה גור, שאל אותו מוטה גור, תגיד למה דיברת ככה, למה אמרת ככה? אומר לו הרב גורן, אני דיברתי ככה משום שירושלים זה אצלי, זה בנשמה, זה בחיים שלי, אני... זה נפל לי לתת, לא יכולתי אחרת. אומר לו מוטה גור, ואז היה מתח גדול בין מוטה גור ובין הרב גורן, הרב גורן שגיבש את כל הפקודות וכל הדברים שהיה צריך לסדר בחטיבות, היה מתח בינו ובין מוטה גור. אומר לו מוטה גור, אם ככה, והרב גורן עשה, כבר אז הוא קבע בפקודות של הצבא, הוא בתור מי שממונה על המקומות הקדושים, הוא קבע בפקודה שאם יכבשו את הכותל, אז הרב הראשי צריך להיות הראשון שם. ככה, זה היה, הדברים היו כתובים. אומר לו מוטה גור, אם אתה רוצה ככה, אתה צריך להיות איתי בשלום. למה אתה צריך להיות איתי בשלום? אומר לו מוטה גור, משום שאני אשחרר את ירושלים. כפי שבאמת היה. למה מוטה גור אמר את הדברים האלה? הוא לא היה יכול לתת הסבר לדברים האלה. למה הוא רוצה מהפה שלו את המשפט הזה, אני אשחרר את ירושלים? הוא היה, אני חושב שאז הוא כבר היה, מח"ט של 55, של הצנחנים, של חטיבת מילואים. בתחילת מלחמת ששת הימים, הרב גורן מגיע למטכ"ל, לתוך הבור, ורואה את מוטה גור חיוור כמו סיד, ועם פרצוף של תשעה באב, ושואל אותו מוטה, מה קרה? למה אתה ככה? הוא אומר, אני ככה כי כל התוכניות התבטלו, שום דבר לא יהיה. מה לא יהיה? מה קרה? הוא אומר, חטיבת הצנחנים, חטיבה 55, הייתה צריכה לצנוח באל עריש בשביל לחסום את הצבא המצרי, באומקטף, הייתה צריכה לצנוח, וביטלו את הצניחה, ומה אני אעשה? אנשים שלי כבר מגויסים שלושה שבועות, עכשיו התחילה מלחמה, כולם מלחמים, אנשים שלי יושבים ולא עושים שום דבר. אומר לו הרב גורן, אתה זוכר שיש בינינו הסכם על שתכנס לעירת יקר? אומר, מה אתה מדבר? אתה מקשקש, אין שום דבר, אין תוכניות כאלה. זה לא שאין תוכניות כאלה, אמרתי, תוכניות מגירה לא היו. וכשהירדנים פתחו במלחמה וצהל היה צריך, התחיל להגן על ירושלים, אז הייתה החלטת ממשלה להקיף את העיר העתיקה ולא לכבוש. וירושלים הגיע לנו בהסך דעת כזה, וזו המשמעות של ארומינך, השם כדיליטני. ירושלים אנחנו ידענו, ירושלים שתגיע לרשותנו, ירושלים זה... עם ישראל חוזר לירושלים, ירושלים לא תחזור. כל השטחים האחרים, זה לא נעים להגיד, נסענו לשכם ולחברון באוטובוסים ערבים בשביל לראות איך אנשים אמרו לפני שמחזירים. גוש אמונים נוסד אחרי מלחמת יום הכיפורים. חוץ מאשר גוש עציון והרב לוינגר בחברון, לא היה שום דבר. ההתיישבות בסבסטי הראשונה הייתה רק אחרי מלחמת יום הכיפורים. אנחנו נזכרנו מאוחר, מי יודע מה היינו יכולים לעשות אם לא היינו בזמן מנצלים את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בכל אופן, החזרה לירושלים הייתה חזרה ניסית. אנחנו לומדים עכשיו מסכת ברכות, פרק כיצד מברכים. הגמרא בברכות דנה על הסיום של ברכת המזון, גמרא בהמשך, דנה על הסיום של ברכת המזון, האם אפשר לסיים בברכת המזון במושיע ישראל במקום בוני ירושלים. המסקנה של הגמרא היא שאפשר בעצם לסיים בשתיהם, היות ואנחנו פותחים בברכה, רחם השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך. הסיום צריך להיות מעין הפתיחה, הפתיחה היא כוללת בוני רחם על ישראל ועל בוני ירושלים, אז אפשר לסיים גם בוני ישראל וגם משה ישראל וגם בוני ירושלים. הגמרא אומרת, אמר רב ששת, פתח ברחם על עמך ישראל, חותן במשה ישראל, פתח ברחם על ירושלים, חותן בבוני ירושלים, ורב נחמן אמר, אפילו פתח ברחם על ישראל חותם בבוני ירושלים, משום שנאמר בוני ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. אמתי בוני ירושלים? בזמן שנדחי ישראל יכנס. הדברים האלה, שני הדברים האלה קשורים באחד בשני. תשועת ישראל ובניין ירושלים אומרת הגמרא שהדברים האלה כלולים אחד בשני, והכניסה של שלנו לירושלים ביום הזה, והמלחמה בעצם נמשכה מלחמת ששת הימים, אחר כך רק אז התחילה ברמת הגולן, עוד שלושה ימים של הקרבות הכי קשים היו שם. אבל הכניסה הזאת לירושלים זה היה מעין נס פך השמן, זה בעצם היה איזה מין גושפנקה מהקדוש ברוך הוא שהדברים האלה דברים משמיים. והדברים האלה באים לידי ביטוי ביחד גם בפסוק נוסף בישעיהו, מה נבוא על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל סופייך נעשו כל יחדם רננו, כי עין בעין יראו בשובה שם ציון, פצחו ורננו, רננו יחדם חורבות ירושלים, כי גאל השם, כי ניחם השם עמו, גאל ירושלים, חשף השם את זרוע קודשו לעיני הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. גאל ירושלים, כאן הנביא מדבר על שני דברים ביחד. הנביא מדבר על גאל ירושלים מצד אחד, ומצד שני וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. כשירושלים עומדת במרכז, כאן זה סימני גאולה. הנביא זכריה אומר, והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי עשרות יסרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ. אם ירושלים עומדת במרכז, כנראה שקורה כאן משהו. אם, ועד ימינו עכשיו, הימים הנוכחיים, כל מי שיודע, יודע שאפילו הקיצונים שבקיצונים שמוכנים למסור את הכל מארץ ישראל, אבל יודעים שבירושלים הסיפור יתפוצץ. ירושלים, ושמתי את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. ירושלים זה הסמל של מדינת ישראל, זה הסמל של עם ישראל, של האחיזה של עם ישראל בירושלים, והכניסה שלנו לירושלים מסמלת גם את בכלל את החזרה שלנו לארץ ישראל, את התשועה שלנו של עם ישראל בארץ ישראל. זאת המשמעות של החזרה לירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו.
זאת אותנו לימים האלה.